אני רוצה מעט להרחיב ולהעמיק בנושא שדיברתי עליו בשבועות, ומתבקש לדבר עליו לא רק בגלל פרשת קורח, אלא בגלל הסיטואציה בכלל שאנחנו נמצאים בתוכה בעולם ובישראל. והשאלות שאני רוצה להתייחס אליהן הן: האם מחלוקת היא דבר רצוי או דבר מקולל? האם מחלוקת היא דבר מבורך, שהרי כל הגמרא מלאה במחלוקות, ויש בזה הפריה הדדית, ויש בזה ריבוי דעות וריבוי גוונים, ואז מחלוקת היא דבר טוב וחשוב ובונה ומפרה, או שמחלוקת היא פתח לשנאה, פתח לפילוג, פתח לניכור, והיא דבר שלא שנוי במחלוקת הוא דבר רע? והשאלה השנייה היא בעצם, מה המחלוקת באה לברר? האם מחלוקת באה לברר, זה נשמע טיפה שאלה מוזרה, האם מחלוקת באה לברר מה האמת? האם מחלוקת באה לברר מה נכון? האם מחלוקת באה לברר מי צודק? או המחלוקת באה לברר מה רצון השם? והמחלוקת באה לברר מה המצוי בסיטואציה הזאת. אלה תשובות שונות לחלוטין. מה המחלוקת בעצם באה לברר? אז אם נאמר שהמחלוקת באה לברר מה האמת, אז זה דבר אחד. אם המחלוקת באה לברר מי צודק, דבר שני, זה לא בכך ביחד. אם המחלוקת באה לברר מה נכון במצב הזה לעשות, זה תשובה שלישית. אז מה בעצם תפקידה של המחלוקת? והשאלה השלישית היא, איך אנחנו יכולים, אם בכלל, לזהות מתי מחלוקת חיובית, מתי היא שלילית? מתי מחלוקת לשם שמיים, מתי היא לא לשם שמיים? מה הכלים שיש לנו לדעת מתי מחלוקת היא מסוכנת, או מתי מחלוקת ההפך היא פתח לצמיחה? מכיוון שגם בחז"ל אנחנו רואים פגישות שונות לגבי עצם המחלוקת, אז צריכים לפתח דיון, אולי אפילו מחלוקת בינינו, מה המקומה של המחלוקת, כי זה מרתק לראות בעולם היהודי מבוסס על מחלוקות. הגמרא כולה מחלוקת. כל המבנה, החשיבה, ההתנהלות של הגמרא היא רק על מחלוקות. ההלכה נוצרה ממחלוקות. זה כל כך פרדוקסלי. היו כמה שנים שהייתי מעביר קורס קבוע למשלחות מסין. היו מגיעות לארץ משלחות מסין של אנשי עסקים. ואנשי עסקים מסין היו מגיעים לבין תחומי בהרצליה לחמישה ימים, ואז הם ביקשו, הם באו רק לעשות עסקים. כל מיני תחומים, נדלן, הייטק וכדומה. ואנשי עסקים בכירים, והם ביקשו שלפני כל תחילת שבוע, יבוא רב או מישהו מהתחום היהדות וייתן להם שעתיים סקירה מהתנ"ך עד הפלמ"ח. למה? כי הם אמרו, אנחנו לא יכולים לעשות עסקים עם עם שאנחנו לא יודעים מה התרבות שלו, מה הרקע שלו, מה הערכים שלו, לא עושים עסקים סתם, רוצים להבין. אז פנו אליי בבין תחומי והייתה לי הרצאה באנגלית שתורגמה לסינית עם מצגת יפה בסינית, עם תרגום לאנגלית מהתנ"ך עד הפלמ"ח בשעתיים. היה מרתק. הבדיחה אומרת שאתם יודעים שבאמריקה, במיוחד בניו יורק, כל המכבסות מתופעלות על ידי סינים, ומי שבא לקחת את הבגדים לניקוי ולגיהוץ זה נקרא צ'יינמן. זה האיש שבא לוקח נקרא צ'יינמן. אז כל עולם הכביסה והגיהוץ בניו יורק מנוהל על ידי צ'יינמן. אז אומרים שפעם ישבו פעם ברכבת, במטוס, סיני ויהודי, והיהודי אומר לסיני, אנחנו עם של 6,000 שנה. הסיני אומר, אנחנו עם של 5,000 שנה. אז הסיני אומר, זה לא יכול להיות. אומר לו, יהודי, למה לא יכול להיות? אומר לו, מה אתה רוצה להגיד, שאלף שנה כיבסתם וגייסתם לבד? אין דבר כזה. אז מה היה מרתק אצל הסיני? ואז הבנתי את הייחודיות היהודית. הטעתי להם אהבות, מצרים, יציאת מצרים והכל. ואז הגעתי בסקירה שלי, הגעתי לקטע של הגמרא. הבאתי איתי גמרא גדולה והראיתי להם את הגמרא ואמרתי להם שזה בעצם מקור החוכמה שלנו, זה מקור השקלא וטריא. אז אמרו לי תסביר. אמרתי, אני אסביר לכם. אם אני רב למשל, אמרתי, ואני בא עכשיו לבית מדרש, אז ברגע שאני אכנס לבית המדרש כולם יעמדו לכבודי, כי אני הרב, כולם ישבו, אף אחד לא יפנה אליי בגוף ראשון אלא בגוף שלישי, אבל מהרגע שפתחתי את הפה כולם יצעקו ויחלקו עליי ויקשו עליי, לא ייתנו לי משפט אחד להגיד אותו בשקט. כשאני אגמור לדבר כולם יעמדו אותם ויכבדו אותי בצאתי. אצל הסינים אין דבר כזה, הם לא יעיזו אף פעם להמרות פי מישהו שהוא בעל סמכות, דוקטור או מי שזה לא יהיה, הם מאוד צייתנים. אז אומרים, לא, אך לא מבין, איך זה יכול להיות שמכבדים אותך, קמים לכבודך, ואחר כך מתווכחים איתך וחולקים עליך על כל מה שאתה אומר. ואז הבנתי את הייחודיות שלנו. אתם רואים בגמרא, כל הגמרא היא מחלוקת, אבל ההלכת היסודית, המורה לא יחלוק על טענה, זה לא יחלוק על זה, יש היררכיה, אבל הכל בנוי על מחלוקות. אז מתי המחלוקת היא בריאה, היא טובה? מתי המחלוקת היא סכנה? ואנחנו רואים שלא נמנעו חז"ל ולא נמנע התורה להראות לנו מחלוקות מאברהם ושרה ליצחק וישמעאל, גרש את בן האמה הזאת עם בנה עד די כך שהקדוש ברוך הוא צריך להתערב במחלוקת באופן אישי ולהגיד כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה, והמחלוקת בין יצחק לרבקה על ישמעאל ועל על יעקב ועשיו, והמחלוקת בתוך האחים על מכירת יוסף. אין מקום, אין פסוק, אין פרק, אין סיפור בתורה שהוא לא במחלוקות, חלקן נוראיות, והתורה לא נמנעה להראות לנו את המחלוקות. ואם ניגש הלאה, אפשר להגיע כמובן לשבת, פרשת קורח, בית דתן ואבירם, ועם משה, הכל מלא במחלוקות. כמובן משה ואהרון, מרים ומשה ואהרון, כל פרק. אז אנחנו אומרים לכם, אז מה הקטע? אז מה אנחנו צריכים ללמוד מסיפורי המחלוקות? אסור לחלוק, מותר לחלוק, מצווה לחלוק, לשם מה לחלוק, מה המטרה במחלוקת. אני אתן כמה דוגמאות כמה שנספיק, ואני לא בטוח שזה למצוא את הכל, אבל אולי איזשהו קוד מסוים שיעזור לנו באמצעותו לפענח את הסיסמה שאיתה צריכים לגשת בכלל כשבוחנים מתי המחלוקת היא לשם שמיים, מתי לא לשם שמיים, מתי היא בריאה ומתי היא מסוכנת. אחת המחלוקות המפורסמות, כמובן שיש אלפים, היא המחלוקת בין ריש לקיש לרבי יוחנן. הייתה מחלוקת מרתקת. ריש לקיש היה ראש החסידים. רבי יוחנן, מגדולי התנאים. והסיפור המפורסם שכולכם מכירים, שרבי יוחנן רואה את ריש לקיש, ראש החסידים, שוחה בנהר, בגיבור גדול, ראש הכנופיה, ראש משפחת הפשע, ואומר לו, היי היי ריש לקיש, אם אתה היית לוקח את הכוחות שלך לתורה, היית יכול להיות גדול בתורה. ואז ריש לקיש מסתכל עליו ואומר לו, אתה רבי יוחנן כל כך יפה, רבי יוחנן היה מאוד יפה, אם אתה היית אישה, היית עושה מזה כסף טוב, או נראה טוב. קיצור, אמר לו, אתה חלך לאורייתא, ואמר לו, שופרך לנשי, היופי שלך לנשים והכוח שלך לתורה. ואז אמר לו רבי יוחנן, אם אני כל כך יפה, אז תחשוב מה אחותי. אם תחזור בתשובה, אתה חת אחותי שיותר יפה ממני. היופי שלי אצל אישה. וחזר בתשובה, והתחתן עם אחותו, והניעו שניהם ברי פלוקה במשך שנים. הגמרא מלאה מחלוקות, רבי יוחנן ריש לקיש, שהם בעצם גיסים. הסוף של הסיפור הוא טרגי. הסוף של הסיפור הוא שיש מחלוקת. בגמרא הייתה מחלוקת ממתי הסייף והסכין והפיגיון מקבלים טומאה. האם משעת קציר או משעת גמר מלאכה? ואם תגיד בזמן גמר מלאכה, אז מתי זה גמר מלאכה? אז מחלוקת. רבי יוחנן אמר גמר מלאכה של כלי הברזל עליו ולקבל טומאה מי שיצרפים בכבשן, רק שצורפים אותם בכבשן זה גמר המלאכה שלהם. ריש לקיש אמר מי שצחצחם במים, רק שהוא מביל אותם צחצח במים זה גמר המלאכה, ורק מאז הם מקבלים טומאה. זאת השאלה הייתה, מאיזה רגע לכלי הזה יש שם של כלי שהוא מתחיל לקבל טומאה? זה כלי ברזל. הוא אמר, רבי יוחנן אמר, מי שצורפים אותם בכבשן, וריש לקיש אמר לצחצחם במים. מחלוקת לגיטימית. ממתי כלי ברזל מקבל טומאה? אבל כאן אמר רבי יוחנן משפט אחד מיותר. אמר ריש לקיש, טוב, אמר רבי יוחנן ריש לקיש, טוב, ריש לקיש, בסכינים אתה מבין יותר טוב ממני. אמר לו ריש לקיש, אז מה הועלת לי בכל הסיבוב שעשיתי בחיים? שם קראו לי רבי, במשפחת הפשע, ופה קוראים לי רבי. אז מה עשית את כל הסיבוב הזה? אם בסוף, ברגע האמת, כשמתווכחים על סכינים, אתה מכניס לי תחת החגורה ואומר לי, טוב, בסכינים אתה הרי מומחה יותר גדול. אמר לו, הועלתי לך שקירותיך תחת כנפי השכינה, אבל זה לא ניחם אותו. חלשה דעתו של רבי יוחנן וחלה ריש לקיש. שניהם נפגעו מאוד. רבי יוחנן נפגע, לא נפגע, פגע. חלשה דעתו מזה שהוא אמר משפט אחד לא במקום. ריש לקיש נהיה חולה במחלה שהוא הולך למות ממנה, מישהו עצב. עכשיו אשתו של ריש לקיש היא אחותו של רבי יוחנן, ואמר לה, אני מאבדת בו זמנית גם את שני הצדדים. היא אמרה לו, תעזוב, דיאלוג, אמר לו, לרבי יוחנן תפלל בשבילו, לא נקרא את זה. היה רבי יוחנן, וכמובן ריש לקיש נפטר מצער, מהמשפט הזה. היה רבי יוחנן מצטער אחריו הרבה ולא ירד בית אבד. רבי יוחנן כך הצטער על המשפט שהוא אמר ולא בא אותו בבית המדרש. אמרו חכמים, מי ילך להניח דעתו? מי נשלח לפייס את רבי יוחנן או להחזיר אותו לתפקוד? אמרו לו, נשלח את רבי אלעזר בן פקודת, שהוא, אומרת הגמרא, שהוא היה תמיד חכם והוא יודע, הוא ידע להתמודד עם רבי יוחנן. אז הלך רבי יוחנן לבדת אליו, רבי יוחנן התחיל ללמד אותו. וכל דבר שרבי יוחנן אמר, רבי יוחנן לבדת אמר לו, אני אביא לך תנא דמסייע, אני עוד אביא לך עוד אסמך על מה שאמרת. אמר לי רבי יוחנן, תגיד, אתה ריש לקיש או שאתה, מה אתה אומר לי? כשלמדתי עם ריש לקיש, כל משפט שהייתי אומר היה מחשה על ה-24 קושיות, והייתי מתרץ 24 תירוצים. וכך השבועה התרווחה מאליה. מה אתה אומר כל תת המסייע? מה אני צריך מישהו שיעשה לי מראש? כן, יס מן, לא צריך. עמד רבי יוחנן קרא את הגדה ובכה, אמר איפה אתה ריש לקיש, איפה אתה ריש לקיש, היה צועק והולך עד שהתרפה עליו דעתו. ביקשו עליו רחמים, חכמים, רחמים ומת. סוף הסיפור. סיפור עצוב, סיפור מרתק, על שני בעלי פלוגתא שהם גם קרובי משפחה, ו... רבי יוחנן אומר, איפה ריש לקיש שלא נתן לי להוציא משפט מהפה בלי 24 קושיות? אבל הטעות שלי הייתה שאמרתי לו משפט אחד לא במקום. מה ההבדל? מה קרה במשפט הזה? ופה אני רוצה להניח את הקוד הראשון למחלוקת לשם שמיים ולא לשם שמיים. כל כך שהיינו חלוקים ביניהם לגופו של עניין, זאת המחלוקת לשם שמיים. אבל במשפט שהוא אמר לו, אתה מומחה גדול לסכינים, הוא עבר לגופו של אדם. וברגע שהמחלוקת עוברת לגופו של עניין, לגופו של אדם, בזה היא הופכת ומחסיקה את מחלוקת בריאה. זה הכלל הראשון. אמרת לו, משפט השמיים, מה זה רלוונטי? יש לכם מחלוקת לסכינים, תומה, לא תומה, תתווכחו, תביאו ראיות. למה אתה צריך להזכיר לו את חטאיו שהוא פעם היה מומחה גדול יותר ממך לסכינים? והמשפט הזה אומר שני דברים. האחד, שבעצם אומר רבי יוחנן, אני מחפש מישהו שיתווכח איתי, שיאתגר אותי, שיחלוק עליי. אל תביאו לי יסמן שכל זה נגיד לי, אני לא צריך תמיד לסייע. אני צריך תנא שיתווכח איתי. אבל לצערי זה שיתווכח איתי ויאתגר אותי, טעיתי במשפט אחד שהרג אותו והרג אותי. עד ניקח שנטרפה עליו דעתו מרוב צער, ואני רק אומר את זה בסוגריים, חכמים ביקשו עליו רחמים שימות, אתם מבינים? רבי יוחנן, חכמים אמרו, כבר כזה אומלל, כבר כזה סובל, כבר נטרפה דעתו, שימות ולא יתבזה. זה סיפור אחד. סיפור הנוסף, אני רק ככה מזכיר אותו, גם בהקשרים שלנו, הבאתי את זה בשיחה שנתתי עכשיו לפני כמה שבועות כאן, מי שהיה על רבי עקיבא ורבן יוחנן בן זכאי. יש מהלך מאוד יפה של הרב זקס על המחלוקת של רבי עקיבא. הרב זקס שאל, איך זה יכול להיות ש שתלמידי רבי עקיבא מתו כשלא נגעו כבוד זה בזה, כשרבי עקיבא הוא הרי חתן פרס נובל ואהבת לרעך כמוך. רבי עקיבא הוא כולו, כל המשפט שלו זה כלל גדול בתורה ואהבת לרעך, אז בדיוק תלמידיו חטאו שלא נגעו כבוד זה בזה, זה לא מסתדר. שניים, למה הגמרא אומרת 12,000 זוגים מתלמידי רבי עקיבא מתו במגפה בין פסח לעצרת, ולא אומרת 24,000? למה תגיד 12,000 זוגות? תגיד 24,000 תלמידים מתו. הגמרא אומרת לו 12,000 זוגים. והשאלה השלישית היא, אנחנו מתאבלים על 9 באב יום אחד, התלמידי רבי עקיבא 33 יום, מה זה יותר מ-9 באב? והרב זקשה מעריך, מה זה לא נגעו כבוד זה בזה? והוא הולך לכיוון מאוד מעניין, שבעצם רבי עקיבא תמך בבר כוכבא, במרד בר כוכבא. וחכמים אמרו לרבי עקיבא, מופיע בגמרא, אמרו לו, רבי עקיבא, למה אתה תומך בבר כוכבא? הרי יעלו עשבים בלחייך ולא תראה את המשיח מגיע. אתה תומך בפרובוקציה, לא יצא מזה כלום, בר כוכבא לא ינצח, רק יביא אסון על עם ישראל. אגב, מה שבפועל קרה, אחרי בר כוכבא שם נחרבה כל הארץ, נחרב כל המקדש, אז במי אתה תומך? אתה טועה. אומר הרב זק מעניין, אומר שאתם יודעים על מה מתו 24,000 תלמידים או 12,000 זוגות? בכל בית, בכל חברותה, היה ויכוח בעד בר כוכבא ונגד בר כוכבא, בעד רבי עקיבא ונגד רבי עקיבא. עכשיו ויכוח היה כך נוקב, המחלוקת היה כך נוקבת, שהם כבר לחברות אותו דיברו אחד עם השני, בשולחן שבת אוכל לאכול אחד עם השני, ולכן 12,000 זוגות ולא 24,000, כי הזוגות הפסיקו להיות זוגות. על זה הייתה המחלוקת, והמחלוקת הייתה לא לשם שמיים, כי הייתה מחלוקת שכבר הגיעה לרמות שלא יכול לדבר אחד עם השני, בניגוד למה שנראה אחר כך הסיבים בשמיים שדיברו אחד עם השני. אז רבן יוחנן בן זכאי מאשימים אותו בבגידה שהולך להתפגוש את אספסיאנוס, את רבי עקיבא מאשימים בבגידה בזה שהוא הולך לתמוך בבר כוכבא, וזה כבר מחלוקות שעוברות לא רק לצד האידיאולוגי אלא כבר עוברות לצד האישי, שאדם מואשם או בבגידה או בתמיכה במרד, והדברים הללו כבר הפכו להיות הרבה מעבר למחלוקת עקרונית או אידיאולוגית או הלכתית. המחלוקת השלישית המפורסמת, אני עושה כך סקירה קצרה, רחבתי עליה בספר שלי לחסידות, המחלוקת הייתה בין החסידים המתנגדים. אנחנו היום עושים את זה קצת בדיחות, צחוקים על חסידים וליטאים וכל הדברים הללו, בסדר, זה היום טוב לבדיחות, אבל בזמן אמת, כשהתחלה תנועת החסידות, מי שיקרא את הכתבים, יקרא לכם קטעים שם, המתקפה של הליטאים, של המתנגדים על החסידות, לא הייתה מתקפה של, נגיד כמו שהיום הגידו, חרדים, מזרוחניקים, לא ברמה הזאת, שהייתה מלחמת עולם נוראית. אקרא לכם רק ציטוט אחד של רבי דוד ממקום, הוא כותב דבר שנקרא זמר הריצים, וזמר הריצים, הוא אומר שהוא כותב את זה בשם הגר"א, לא בטוח, אבל הוא רק תשמעו קצת את הבת קול ממה שהוא כותב, איך תוקפים הליטאים או המתנגדים תלמידי הגר"א את חסידים. להחריב כל הקוצים וכל הנעצוצים אשר קמו בעדת היהודים כת אחת נקראת בשם חסידים, היו לצננים וצידים, צדקותיהם כבגד עדים, תפילתם בקולות ולפדים, מלאים חמאס ובגד בוגדים, מזאבי ערב חדים, רופאי עיני לפסק, דורסים וטורפים כערב וחסי, שינו נוסח התפילה בכל מילה ומילה, בלי טעם ועילה, אין דרך, אין מסילה, הניחו התורה. איזה השמות, ואחר כך יש עוד משהו, איגרת למתנגדים נגד החסידים, אחינו בית ישראל, הלא ידעתם חדשים מקרוב באו, לא שערו מבותינו, שתחברו כאן חשודים ועושים עבודות לעצמם, ודעתיהם שונות מכל העם, מכל בני ישראל, נוסח התפילות, וגם שואגים בתפילת 18 תיבות, לעז וגונות, ובשיגעון התנהגו, ואומרים שמחשבותם לשתות בכל העולמות, מבצעים תלמוד תורה וכל עיקר, ושגור בפיהם תמיד למד ולימוד. בקיצור, זה בכלל כת זרה, הייתה מחלוקת נוראית, אם לא, אחרו אחד עם שני, דברו אחד עם שני, אם היה יהודי שהבן שלו נתפס לחסידות, ישבו עליו שבעה, זאת אומרת, היו מחלוקות נוראית. אז היום במבט, אחרי 250 שנה, אנחנו יכולים לומר שבגדול, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אלה המשיכו בקו שלהם, אלו בטענות שלהם, היו טענות אמיתיות, אבל בשלב הראשון, המחלוקת הייתה מחלוקת נוראית. היא טובה או לא טובה, אפשר להגיד היום שבמבט לאחור, דווקא החסידים אתגרו את הליטאים, להכניס יותר נשמה, והליטאים אתגרו את החסידים להכניס יותר תורה, ולכן באיזשהו מקום, מיד אחרי אגרה, באו תלמידה והתחילו לקטע תנועת המוסר, כי הבינו שצריך להכניס את הפן הזה של העמידות והמוסר והשמחה גם לחלק שלהם, אבל גם בחסידות הבינו שאי אפשר להשאיר את זה רק בריקודים וחיות כפיים, להכניסו יותר גברה ולימוד, כמו בגור, כמו חזר אחרות. זאת אומרת, הם התגרו ואיזנו אחד השני דווקא בטענות שלהם אחד הפה השני. אתם רוקדים יותר מדי ואתם לומדים יותר מדי, אז בואו נעשה שוב. והיום רואים שזה עובד, כבר עברנו את הימים הללו. לא נעים להגיד, אבל המחלוקות יכולות להיות המחלוקות שאין להם שום צורה טובה. אני חזרתי לפני שבועיים מפולין, ועם כל ההילה והיופי של גטו ורשה ומרד גטו ורשה וכל ההילה של המורדים בדיוק עכשיו ב-80 שעה למרד גטו ורשה ואני לב וכדומה, אז זה טוב בשביל הנאומים של הפוליטיקאים. אבל מאחורי הקלעים, הייתה לי עכשיו קבוצה, אמרתי מאחורי הקלעים, צריך להבין שגם בשעות הקשות ביותר בגטו ורשה, בשעות הקשות של המרד והמצור, שני הארגונים הגדולים של הרוויזיוניסטים בראשות פאבל פרנקל ושל אייל בראשות נני לויץ לא הצליחו לחבור ולשתף פעולה ולחום ביחד. הם לחמו בכיכר אחת, הם בכיכר שנייה, לא העבירו מידע, לא שיתפו נשק, כל אחד עבד לחוד. זה שהיום מלויץ יותר מוכר כי היה לו יחסי ציבור יותר טובים בגלל כל מיני סיבות פוליטיות, אבל הרוויזיוניסטים קיבלו רק מעט חסד ממישה ארן שכתב את הספר דגלים על הגטו כדי לעשות צדק היסטורי עם פאבל פרנקל שהוא פחות מוכר מאני לוי. אבל בזמן אמת, בשעות הקשות של המצור של גטו ורשה, לא הצליחו שתי הקבוצות, הרוויזיוניסטים והסוציאליסטים, להילחם ביחד. אלה דברים נוראים שאנחנו אסור לצייך אותם לדעת עד לכאן יכולה להגיע השנאה ומחלוקת. שלא לדבר על הסזון והעשב והלכי ועל תלנה, שבדיוק בדיוק היום 79 שנים על תלנה, היום. כן. השבוע או היום, ראיתי כהיום. השבוע אולי, אז אני ראיתי, אז אולי קראתי את העיתון של שבוע שעבר היום. וזה דילי רגיל. ולכן הדברים הללו של מחלוקות שהם לא לשם שמיים, עובדים לעשרות נוראים. שוב, לא מדבר על פילגש בגבעה למשל, ולא על ירוב עם ורחב עם, אבי יסרת ומסותים, אז אני יודע שחושב השאלה, מתי זה טוב ומתי זה לא טוב, איך נתן לזהות? שתי דוגמאות תמות. אחת המפורסמת בברכות דף כ"ז, עמוד א' עמוד ב', בסיפור המפורסם של רבי יהושע בן רבן גמליאל. סיפור המפורסם, ופה צריך להזכיר את הסיטואציה, את התפאורה. אנחנו בדור שאחרי החורבן. בדור שאחרי החורבן, כמו אגב בסיפור ליל הסדר שהתכנסו בביתו של רבי עקיבא בבני ברק. חכמים צריכים לשקם את הדור אחרי השואה. יש להם פה דור של ניצולי שואה שספגו את כל המכה הקשה של החורבן. צריכים לשקם אותם, את ההיררכיה, את מוסדות השלטון, את פסקי ההלכה, את המעמד, את הסמכות. צריך לשקם את העם הזה, גם הלכתית, גם פיזית, גם רוחנית, גם מנהיגותית. בא הסיפור המפורסם שמגיע רבי יהושע לרבן גמליאל, אמר לו תפילת ערבית רשות או חובה. לא, אותו אחד שבא לפני רבי יהושע, לפני רבן גמליאל. בא הסיפור המפורסם ורבן גמליאל מזהה שההתנהגות שלו משהו לא תקין, כי הוא שואל שאלות הפוכות, ואז הוא אומר לרבי יהושע, אומר לו, עמוד על רגליך בבית המדרש. מקשה על קושיות, בוא לעמוד על רגליך, כי אתה לא בבית שאלת שאלה אחרת, פה נתת תשובה אחרת, עמוד על רגליך, ואז הוא מביא אותו בפינה. רבן גמליאל מביא את רבי יהושע בפינה לפני כולם. ואז עברו כמה דקות, אמרו חכמים לחוצפית התורגמן, אחד מעשרת תורגי מלכות. אמרו לו, עמוד, אנחנו לא מסוגלים שבית המדרש יתנהל כשאתה, רבן גמליאל הנשיא, מעמיד מישהו מאיתנו בפינה כי יקשה עליך קושיות שלא מצוחים בעיניך. ועמד, אגב זה קרה פעמיים, עמד חוצפית ואמרו לרבן גמליאל, אתה לא יכול להיות נשיא כשאתה מתנהל ככה מול מחלוקות. אתה מעמיד אנשים בפירה ומשפיל את עצמי כולם. עוד פעם, רומז, אתה עובר מגופו של עניין לגופו של אדם. אתה מעמיד אדם בפינה לפני כולם. זה כבר לא מחלוקת, זה כבר עניין של השפלה שלו. ועמד. ואז כמובן, הרבן גמליאל הבין שבזה ברגע שיש לו מרד בתוך בית המדרש, הוא סיים את תפקידו. והיה ברור שיש פה הדחה. הדחה על רקע על מחלוקת הזאת. ואז הם רק שואלים את עצמם, את מי, אני לא נכנס כל הסיפור, הסיפור הזה מוכר, את מי נעמיד במקומו, ואז הם נמלים מקומות רבי אלעזר בן עזריה, שהוא היה אז בן 18 וקיבל שרות לבנות, זה הרי מכיוון 70 שנה, וכל הסיפור שמופיע שם, אבל הסיפור, המשפט שלו אני רוצה להגיע הוא, שברגע שרבן גמליאל מבין שהוא טעה במחלוקת, בהתנהלות של המחלוקת, בזה שהוא לקח אותה למקום אישי מול רבי יהושע, הוא מבין שצריך להתנצל. ואז הוא אומר, אני אלך לרבי יהושע לפייס אותו. אתה צריך להבין, זה נשיא שהודח בפרהסיה באותו יום על התנהלות שלו בניהול מחלוקת, והוא מבין שהוא טעה, והוא לא עומד על רגליים אחוריות, אומר, אני צודק, הוא אומר, אני אלך לפייס אותו. ופה מגיע הקטע. אמר, אבל גם לי אלוהים ואחי אבא, אני רואה את ההתנהלות, אני שומע את רחשי הציבור בבית מדרש, אני קשוב לעם. ואם הם הדיחו אותי, כנראה שטעיתי. אני אלך לפייס את רבי יהושע. כמעט על הביתה, שמגיע רבן גמליאל, הנשיא המודח לביתו של רבי יהושע, ראה שקירות הבית שלו שחורות, מרוב עוני. לא היה לו מה לאכול, לא היה לו מה לחמם את הבית, אז הוא היה לו עצים שהוא חיבם בהם את הסלון, והקירות של הבית היו שחורים מרוב עוני. ורבן גמליאל שרואה אותו כבר 40 שנה בבית המדרש כל יום, לא ידע שזה המצב הבית שלו. נכנס אליו הביתה ואמר לו, אוי ואבוי, מכותלי ביתך אתה ניכר שפחמי אתה. פעם ראשונה שהנשיא בא לבקר אותו בבית, הוא אומר, אני רואה שאתה פחמי, שאתה בעצם אני, שאין לך מה לאכול, שקירות שחורים. אמר לו רבי יהושע משפט נוקב, שהוא שייך גם למנהיגות וגם למחלוקת. אמר לו, אוי לו לדור שאתה פרנסו, שהיא אתה יודע מצערם שאתם די חכמים, במה הם מתפרנסים ובמה הם ניזונים. אתה לא ראוי להיות מנהיג. לא בגלל שאתה לא גדול בתורה. בגלל שאין לך את הרגישות לדעת שזה שיושב ידך בית המדרש, כבר שבוע לא אוכל ארוחת בוקר כי אין לו מה לאכול. שהוא שלוחב בבית עם המעיל והסוודר, אם יש לו, כי אין לו מה להתחמם. זה לא מנהיג. שהיא אתה יודע בצערם של אנשיך. אני בא לבית המדרש, אני הייתי מעביר את הקטע הזה פעם, הרבה פעמים בקורס קצינים. והייתי אומר לקצינים לעתיד, אם אתם עומדים לכם חיילים ביום ראשון במסדר, ואתם לא יודעים מי בשבת אכל ארוחת שינה ומי ישן לספסל בגן ציבורי חלילה, אז אתם לא יכולים לפקד. במשפט רבי יהושע, עוד לא דור שאתה פרנסו, אתה צריך לנהל את העם, לתת כוח, לנהל מחלוקות, אבל אם אתה לא יודע, זה שעומד מולך, אם הוא אכל ארוחת בוקר, ושאין לו מה להתכסות, ושקירות ביתו שחורים, אתה רואה לו לא ראוי להיות פרנס. אמר לו אז, רבן גמליאל בגדלותו אמר מחולי, תמחל, לא בשבילי, בשביל כבוד בית אבא, כדי שושלת הנשיאות תיפסק. והוא מחל לו. אגב, זאת גדלות. בבקש סליחה. טעיתי. הוא מחל לו. ועכשיו חכמים אומרים, יש פה מחלוקת עקרונית, הייתה מחלוקת, נפטרה המחלוקת. עכשיו מה עושים? ברגע שרבן גם יתנצל, צריך להחזיר אותו לנשיאות. אבל כבר יש נשיא, אפילו של יום אחד, רבי אלעזר בן עזריה, מעלים בקודש ולא מורידים. אז מה עושים? מחלוקת. פשרה. זה ידרוש שלוש שבתות. זה ידרוש שבת אחת, מה שנקרא רוטציה. הנה הרוטציה הראשונה בגמרא. כי לא הוא יש כבוד, לא הוא יש כבוד. עכשיו אנחנו באים אבל ממקום מכבד ולא ממקום לדפוק מישהו. כשאתה בא למחלוקת, ממקום שנמצוא פתרון, שיהיה בו כבוד לכולם. אבל מצד אחד הוא כבר היה נשיא, אתה לא יכול לפטר אותו, הוא לא בובה. יום אחד נשיא, יום אחד הוא לא בובה. מצד שני נשיא פתר, אתה התנצל, אתה רוצה להחזיר אותו, תייצר פשרה. בפשרה הזאת אומרת הוא ידרוש יותר, כי הוא בכל זאת מבוגר, אבל גם אותו תשאיר אותו בתור ממלא מקום פעם בחודש נשיא כפר פרק. זאת אומרת, הפשרה איננה רק פשרה של חולשה, היא פשרה של אמת, כי אתה צריך לתפקד, ויש פה ניגודי אינטרסים, ואנשים נפגעים. בסוף מחלוקות, מאחורי מחלוקות עומדים אנשים, מאחורי דעות עומדים אנשים. וגם אתה צריך לכבד. וזה לוקח אותנו למקום נוסף, שבמחלוקת המפורסמת, בבא בראש השנה דף כ"ד, מעשה בבאו שניים ואמרו, ראינו את המולד בערב. ואז הם ראו ואמרו שראינו את המולד, כמו המשנה בראש השנה, שראו את המולד להעיד מתי המולד, מתי ראש חודש. עכשיו זה עדות מאוד עקרונית, כי מתי שנקבע החודש, זה אומר מתי יחלו החגים, מתי יהיה המשך לוח השנה. ואז באו העדים ואמרו, ראינו אותו שחרית במזרח וערבית במערב, בכוונת הירח. אמר רבי יוחנן בן נורי, עדי שקר הם. הם לא יכולים להעיד, ירח לא זורח במזרח או במערב, עדות שקר. קיבלן רבן גמליאל, בואו באו שניים אחרים ואמרו, ראינו בכך וכך, ואמרו שהם שקר, וקיבלן רבן גמליאל, אומר אותו רבי יוחנן בן נורי, הם עדי שקר, ורבן גם מקבל אותם. עכשיו, זה נחכמינה גדולה מאוד, השאלה היא מתי יחול ראש השנה, מתי יחול כיפור, מתי יחולו החגים, זה עדות לא טכנית. רבן גמליאל הוא הנשיא. וקיבלן רבן גמליאל, אמר רבי דוסה בן הורקנס, עדי שקר הם. איך אתה יכול לקבל את זה? זה עדי שקר. כמו שאתה אומר, הוא אומר, איך מדהים על אישה שילדה, מחד כרסה בן שיני. איך אתה יכול להגיד על הירח שהוא פה, בתאריך שזה לא מסתדר, כמו שאת לא יודע לאישה, שעכשיו ילדה, שתגידי בהיריון. היא ילדה כבר, אבל הירח לא יכול להיות שם. אמר לו רבי יהושע, הוא היה מדבריך. רבי יהושע הלך, רבי יהושע, שכבר ראינו אותו מקודם, הלך ואמר לרבי דוסה בן הורקנס, אתה צודק. אתה צודק, אבל מי כבר פסק שהוא מקבל אותם? הנשיא. נשיא בית המשפט העליון פסק לקבל אותם. עכשיו, רב דוסה בן הורקנס טען טענה נכונה. איך אתה יכול להגיד שקרסה בן שיניה זה נכון, אבל הנשיא פסק? זהו. יש פה סדר. זה זכותו לפסוק, זכותו גם לטעות. רבן גמליאל הביא את הסיטואציה. הוא הבין שהוא נשיא. ואם לא יהיה נוראה של מלכות על כולם, איש את ראו חיים בלאו. זה לא אנרכיה פה. תא או לא תא זה דין אחר. אבל שאתה במחלוקת גם יש גם מחלוקת, בסוף יש פסיקה, ויש פוסק, ויש מי שיש סמכות בידו לפסוק, וגם לטעות. אמר לרבן גמליאל, לרבי יהושע, באמירה מאוד מנהיגותית, אמר לו, גוזרה אליך שתבוא אצלי, במעלך או במעותיך, ביום הכיפור שחל להיות לפי החשבון שלך. עכשיו, זו אמירה ציבורית מאוד משמעותית. אתה טוען שהיום לא ראש חודש, אלא מחר. אני טוען שראש חודש לא מחר, אלא היום. אז בחשבון שלך מתי יוצא יום כיפור? ביום רביעי הבא. בחשבון, אז ביום כיפור שלך אתה תבוא שכולם יראו שאתה מחפיף את עצמך, כי לא יכול להיות שני בתי משפט, שני דינים. זה לא עובד כך. הזכרתי שהייתי בפולין. הרמה, רבי משה איסרלי, שנפטר בל"ג בעומר, מבטל את ספרו בפני השולחן ערוך, בגלל שלא תהיינה שתי תורות לעם ישראל. היו איתי לפעמים סטודנטים, אני אומר להם, כמה מכם מישהו שעבד בדוקטורט 5-6 שנים היה מוכן לבטל את הדוקטורט שלו בגלל שהוא שומע שהסטודנט אחר עשה הדוקטורט על אותו נושא? מי עשה דבר כזה? הרמה מבטל את כל הספרים שהוא כותב, כל ההלכות שהוא כותב, ועובד את זה כל חייו, כי הוא שמע וראה שיש בצפת מישהו שכתב את השולחן ערוך, ואכן הוא מבטל, כדי שלא תהיינה שתי תורות. אומר רבן גמליאל, גם אם אני טועה, יש אב בדין אחד, יש הלכה אחת, ואם לא יכפיף את כולם, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה לפי סברה כזאת או אחרת, כי עכשיו נראה לו שאני טועה, איש את ראו חיים ולא, זאת אנרכיה.
מפה מוסר.
סליחה?
מפה.
לא שומע.
את המפה מוסר.
זה משהו אחר. מפה עושה כדי שאנשים ירגישו קרובי מסורת שלהם. אדם לא רוצה שכל מה שהוא חי על פיו שנים פתאום ייעלם, אבל הוא הכפיף את עצמו לשולחן ערוך. רק שיש שינויים, אז הוא רשם את המחלוקת, נכון? אגב, המחלוקת הנוספת ובאה אחתום, היא המחלוקת המפורסמת שבאה לסיפור של, תנורו של אחנאי. שם הכיוון של המחלוקת הולך לכיוון אחר, ותנורו של אחנאי, המחלוקת התחילה על אותו תנור, כן מקבל תרומה, לא מקבל תרומה, ואז רבי אליעזר מתאר חכמים מתאמים. אז רבי אליעזר אומר, וכאן זה מיעוט, רבי אליעזר לבד, מול חכמים. הוא מביא ראיות למה תנור כזה צריך להיות תמה או כשר, והם מביאים את הראיות. באותו היום אני מצטט, השיב רבי אליעזר כל התשובות שבעולם. רבי אליעזר נתן את כל התשובות, כל הראיות במחלוקת שבעולם, למה הוא צודק? וחכמים כולם נגדו, ולא קיבלו ממנו. והוא עומד על דעתו, אומר את מחלוקת עקרונית, אם הלכה כמותי, חרוב יוכיח, חרוב הגר במקומו, ואם הלכה כמותי, אז זה יוכיח, ואם הלכה כמותי, עמת המים תוכיח, וכן הלאה וכן הלאה. בסוף, אם הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו, ואמרו לו, אתה צודק, זה לא רלוונטי. לא פוסקים הלכה לפי הוקוס פוקוס, לא של עמת המים, לא של החור, לא כותלי בית המדרש. בסוף יש דרך, יש רוב, יש ריות, אלת הטענות, שקלנו, דנו, והרוב חושב אחרת. ואז שאמר קירות בית המדרש יוכיחו, אז הגמרא אומרת, לא נפלו הקירות מפני כבודו של רבי יהושע, אבל גם לא זקפו, לא נעדו בגלל כבודו של רבי אליעזר. הקירות התבלבלו, מה עושים פה שיש מחלוקת לשני גדולי עולם? ועדיין הם עומדים באלכסון. ואז יצאה בת קול מן השמיים, זאת מחלוקת אחי, אחת הנוקבות, יצאה בת קול מן השמיים ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר? שהלכה כמותו בכל מקום. זאת אומרת, בת קול מהשמיים יוצאת ואומרת, רבי אליעזר צודק. בת קול מהשמיים. מילא, תגיד חרור, עמת מים, קירות הבית, אבל בת קול מכריזה, רבי אליעזר צודק. חכמים, תבטלו את דעתכם. עמד רבי יהושע על רגליו, אותו רבי יהושע מקודם, ואמר לכם, אמר להם לא בשמיים, אתם, אנחנו לא פוסקים לפי בת קול. בסוף יש דיני ראיות, דיני הוכחות, דיני עדויות, כך פוסקים הלכה. לא פוסקים לא לפי הוקוס פוקוס, לא לפי מי יש, לגופו של עניין ולא לגופו של אדם. זה הרעיון. רבי אליעזר הוא אדם קדוש וצדיק וגדול בתורה, שבת קול מעידה עליו שכל מקום הלכה כמותו. אבל אי אפשר לבנות מערכת משפט שבוססת על בת קול. מערכת משפט שלך מבוססת על עדויות, על ראיות, על טענות ועל רוב. ועל הכפפת האנשים לפסק בית המשפט, גם שזה לא מוצחים ביניהם. אחרת אי אפשר נהל מחלוקת. בסוף צריך לסגור, בסוף צריך להחליט כן או לא. אתה לא יכול כל היום להתווכח, בסוף תגיע לשוא הלכה. והמחלוקת הזאת באה לומר את המשפט המפורסם שלא בשמיים היא, מחלוקת מנהלים כאן. בדיני מחלוקת, בראיות, בעדויות, בסברות. אבל בסוף צריך לחתוך הלכה. וגם אם אני טועה, אבל אני אהב בית הדין, אני אעשה בית הדין, אז תבוא אליי במקלך ותרמלך ביום כיפור שלך, כדי להבין שיש פה בעל הבית. וגם אם בת קול תומר, עם כל הכבוד בבת קול, היא לא מנהלת את בתי המשפט. בית המשפט יש להם זרחות, לקבוע על פי רוב, על פי זה, על פי זה, על פי רוב, יש שיטות פסיקה. אני אחתום בסיפור המפורסם, אגב, בסיפור של שם של תגרו של הכנאי נגמר בזה שמחרימים את רבי אליעזר, רבי קיבה הולך להגיד לו שהוא בנידוי. באותו יום שנידו את רבי אליעזר, רבי עקיבא בא להגיד לו את זה, אני רק רוצה לחתום. באותו יום רבן גמליאל, אני מצטט מהגמרא, מסכת בבא מציע דף כ"ט, דף נ"ט. ואז רבן גמליאל היה בא בספינה, רבן גמליאל בא בספינה, עמד עליו נחשול להטביעו. אמר רבן גמליאל כשהוא ראה את הים בואש, כמדומה לי שאין זה אלא בשביל רבי אליעזר בן הורקנוס. העונש הזה, הגל הזה, בא להטביע אותי בגלל מה שעשינו, אני זה לרבי אליעזר. עמד על רגליו ואמר, ריבונו של עולם, גלוי בידו לפניך שלא לכבודי עשיתי. זה לא היה ויכוח אישי. ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך. אני נכנסתי למחלוקת עד הסוף, כי זאת הייתה הבנתי מה הרצון השמיים, מה הרצון השם. מה זאת ההלכה? מה זה ההלכה? ההלכה היא לא מי צודק. ההלכה היא לא מי יותר חכם. ההלכה היא מה רצון השם. ואני הבנתי שזה רצונך, שהכלי הזה יהיה תמה או לא תמה. לכן זה לא עניין אישי. זה עניין של ויכוח מהו רצון השם. ולא לכבוד את אבא, אלא לכבודך. ולכן מוסיף רבן גמליאל, ולמה עשיתי את הכל? שלא ילגו מחלוקות בישראל. נח היה מזעפו. רבי גמליאל שהיה מצולק מרוב מחלוקות, מרוב אופוזיציות, אמר רבנו של עולם, מה המחלוקת? על מה חלקתי? למה נכנסתי פה למריבות? לא ביקשתי לא תוספת יוקר, לא עוזרים פרלמנטריים, לא, אין פה עניין אישי שלי שאני רוצה להוכיח שאני החכם. אני נשיא, והחכמים מתווכחים איתי, והמשור של ויכוח הוא מה רוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו? שיש הלכה, מה זה הלכה? מה רצון השם? להניח תפילין כך או אחרת? להגיד שזה תמי או להגיד טוב, מה רצון השם? זה הנושא, מה אני לא רלוונטי? האגו שלי לא רלוונטי. ואם זה רצון השם, וכך אני מבין, כי קיבלתי סמכות בתור אב בגין להחליט את זה רצון השם, אז זאת ההלכה. ואני משתדלת שלא יבוא מחלקות בישראל, כי אם לא תהיה פה סמכות של אב בגין, אז יבוא מחלקות, וכל אחד עושה מה שהוא רוצה. לכן אין לי ברירה, אלא להעניש את רבי אליעזר, ולפסוק כך, ותגיד לו תבוא במקרה ותרמלך, כי אם אני לא יעמיד את האנשים במקומם, תהיה פה אנרכיה, תהיה פה 20 תורות. אז כל מה שעשיתי, כולל החרם, היה כדי לייצר, אני מדבר שוב אחרי החורבן, לייצר הנהגה וסמכות בדרך שבה מנהלים מחלוקות. בשורה האחרונה היא הלל ושמאי, מחלוקות הכי מפורסמות בש"ס. אמר רבי אבא אמר שמואל, 3 שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל. מחלקות מוקרות על כל דבר שזז, על הכל. עלה לא אומרים לך כמונו, ולא לא אומרים לך כמונו. אין מחלקות יותר מבית שמאי ובית הלל. וגם כאן מעניין, מחלקות נוקבות, מהותיות, ומאחר, שואלת הגמר, ומאחר שאלו ואלו דברי, סליחה, יצאה בת קול, נשוף עוד לבת קול שיצאה גם בתנורו של חנאי, יצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אליכם. והלכה כבית הלל. שכולם אומרים סליחה, כבוד השופט, אם הטענה שלא נכונה והטענה שלא נכונה ואין דברי אלוהים חיים ואין דברי אלוהים חיים, אז לפי מה תפסוק? הרי אתה תפסוק לפי ראיות, לפי דיני משפט. בת קול אומרת אין ואין דברי אלוהים חיים, בית שמאי ובית הלל, אז למה הלכה כבית הלל? אז פה לא רוב. פה יש כבר נימוק אחר לחלוטין, נימוק אחר לחלוטין. אומרת הגמרא, אם ככה, מי אלו אלה דברי חיים, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן? עונה הגמרא, מפני שנוחים ועלובים היו, ושונים דבריהם מדברי בית שמאי, ולא רק שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. מסכת עירובין, דף י"ג. מה זה שייך? ממתי שופט פוסק לפי ה... נעימות של האדם שעומד מולו? אתה תפסוק לפי הראיות, לפי הנסיבות, לפי הסיפור. אומרת הגמרא, יש מצב שבו אתה מכניס את הפן האישי למחלוקת. דיינו, הלכה נקבעה כבית הלל לדורות לא בגלל שיש להם טענות צודקות יותר או ראיות טובות יותר, לא, כי אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אז למה נפתח לדורות? כי האופי שלהם יותר נוח, כי הם מחבלים יותר את בר המחלוקת שלהם. הם לא היו אומרים רק אני ואני ואני, אלא אמרו בית שמאי סוברים, מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם, ואז אומרים ואנחנו חושבים אחרת. אז יש פה שיעור מעניין, שיעור מרתק. אתה לפעמים פוסק כמו מי ההלכה לא בגלל הטענה שלו, אלא בגלל שאתה מתרשם שהאופי שלו בא לברר את האמת ולא בא להתפח לפמפן את האגו שלו. מפני שנוחים וערבים יהיו. לכן לא פלא שעל הלל נאמר אוהב שלו ורודף שלו וכן הלאה וכן הלאה, כל הדברים שלנו על הלל. זה כל הדברים באמת בפרעיון בכלל העולם היהודי מלא אגב, לכן תנור הבנן לעולם יאדם אם בטן כהלל ולא כבדן כשמה. אז איך אפשר לזהות גם היום? גם היום במחלוקות שיש לנו, בכל מה שיש, בכל דבר שזז, ואין דבר שיש לו מחלוקת קודם למה שאני אומר עכשיו. אז איך אפשר לזהות מתי מחלוקת היא בריאה או לא בריאה? אתן 3 מפתחות או 3 קודים איך מזהים מחלוקת בריאה או לא בריאה. האחת, האם המחלוקת באה ממקום של ענווה או ממקום של אגו? כשבא המחלוקת באה ממקום של אגו, אין פה לשם שמה, לכן זה לא משנה מה קורח טען. לא משנה מקור הטען, גם אם הוא טען נכון מבחינת כל העדה, כולם קדושים, אם היה עוצר בשלב הזה בסדר, המשפט הבא דפק אותו, כמו רבן יוחנן בן לקיש, מדוע תתנסו? תגיד מה שאתה רוצה, למה אתה מאשים אותם? ברגע שאתה מאשים מישהו במשהו, אתה מגלה מאיזה מקום אתה בא. ברגע שאתה אומר על משה רבנו שנאמר עליו האיש משה ענב מאוד לכל האדם, כשאתה מאשים אותו בהתנסות, אנחנו בעצם מגלים מאיזה מקום אתה מגיע למחלוקת הזאת, מאגו. לא מרצון לברר את האמת, לא מרצון לתת קדושה לעם ישראל, לא מרצון להחזיר עטרה לישנה ואת מעמד הכהנים למכונה, לא. אתה בא במקום של אגו, אז תגיד את האמת, אגו. זה סימן אחד. אתה רואה מחלוקת, לא משנה אם כלכלית, פוליטית, דתית, ספורטיבית, לא משנה מה. קודם כל תבדוק מה הדרייב שלה. אם יש שם אגו, כבר היא לא לשם שמיים, זה אחד. שניים, היום מחלוקת היא גופו של אדם וגופו של עניין. אני מודד את האדם, אדם קורא בו לזכותו לחשוב ימין השמאלה מה שהוא רוצה. אני לא מכניס לו, אבל אתה ואבא שלך ואת אתה מומחה לסכינים. זה כבר לוקח את המחלוקת את המקום שהיא לא רלוונטית. הוא מעלה טענה, תיתן טענה. אל תכניס גופו של אדם, זה לא רלוונטי. שניים, האם המחלוקת באה מתוך תודעת שליחות ורצון לתקן את העולם, או שהיא באה מרצון לקבל מקום בפריימריז? מה מניע? מה מניע אותך להיכנס למחלוקת? אתה רוצה באמת לתקן את העולם, שיהיה עולם צודק יותר, מוסרי יותר, ערכי יותר, שוויוני יותר, זה דרייב טוב. אבל אם אתה עובד פעם עובדת המחלוקת, כי זה ייתן לך עוד כמה קולות בפריימריז, או לא יודע, בלייקים, אז אין שם השם שמיים. והשאלה האחרונה היא, האם המחלוקת באה מתוך נכונות לקחת אחריות, או רק מתוך להאשים? אדם בחולט עליי, בסדר, זכותך לחלוק עליי, אבל אחרי שנסכים, תיכנס איתי תחת האלונקה למשימה, או שאחרי תגיד, אם לא אני, אני לא עושה כלום. זה נקודה חשובה, כי אם אתה בא מתוך רצון לברר את האמת, ואם האמת היא תהיה כמוני, כי הרוב פוסקים כמוני, אז תיכנס תחת האלונקה, ולא תלך לעשות את ביתך. אם אחרי אתה בעצם, אם היא לא כמוני, אני הולך לביתי, סימן שמחתחילה אין לך שום אני אכנס לשאת באחריות ובנטל. לכן, מחלוקת השם שמיים, לא לשם שמיים, אנחנו לא צריכים להיבהל מהמחלוקות. מחלוקות יש בהן פוטנציאל לברכה. ורבן יוחנן בן, רבי יוחנן לא פחד מריש לקיש. הוא טעה. הוא לא פחד, מה יש לך? אני רוצה שיקשו עליי, תאתגרו אותי, תשאלו אותי שאלות. ההפך. תפרו אותי במחלוקת. מה זה מחלוקת? מחלוקת זה חלק. שלום זה שלם. איך יוצרים שלום? שכל אחד מביא את החלק שלו במחלוקת, בזווית ראייה שלו, וביחד יוצרים את השלם ואת השלום. אין אמת בצד אחד ואין אמת מוחלט בצד שני. מותר לקבל 50% מהאמת שלו וחצי מהאמת שלו וקצת מהאמת שלו ולייצר ביחד פאזל אחד שלם. זה לא שייך או-או. זה לא win-lose situation, זה לא, או אני צודק או הוא צודק, אני צודק באלף בן גימן דל, הוא צודק, וביחד ייצור משהו, עכשיו אם אתם לא מסוגל לעשות ביחד, זה מעיד מלכתחילה שמחלוקת לא לשם שמיים, זה רק לשם אגו, אלא סופה לא להתקיים. כשמחלוקת באה מתוך רצון באמת לתקן עולם, ומתוך ענווה גדולה, זאת מחלוקת שיש בה ברכה, שהיא באה ממקום של אחריות, מקום של לזכור את דבר אחד בכל מחלוקת. יש גם מחר. יש גם מחר. מחר צריך לפה ביחד. אף אחד לא הולך להיעלם מפה. לא אלו, לא אלו. לא רבי יהושע, לא רבי גמליאל, לא רבי עקיבא, לא רבי יוחנן בן זכאי, כולם יהיו פה במחר. אני אומר גם היום. על הסיטואציה של מחלוקת, אף אחד לא הולך להיעלם מפה. לא אלו, לא אלו, לא אלו, וכל אחד יש בו משהו. לכן לבטל במשפטים כמו בוגדים, פולנים, ימינים, זה מחלוקת שלא אחראית, כי היא לא שוחרת שיש גם אחת, מחצת זאת ביחד. והשלם הזה הוא שלם של כל, ועמך כולם צדיקים. וכשזאת תהיה הגישה למחלוקת, היא תהיה נוקבת. אבל יהיה בכללים שבסוף עוסקים לפי הכרעה, ובסוף אתה מקבל את ההכרעה ואומר, זה מה שפסק הרוב, מחליט עצמך, נוח לך, לא נוח, הסכימו, לא הסכימו, בת קול לא רלוונטי, ובפעם הבא נתמתח מחדש, מחלוקת תהיה בתור שם לשם שמיים, וממנה ייבנה השלם כולו. יום הבא.